השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בשיעור שעבר למדנו את הסעיף, קראנו את הסעיף הראשון. אני רק אחזור עליו שוב כדי להתקדם עם מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו נקרא את הסעיף הראשון שוב ונבהר נקודות נוספות שלא דיברנו עליהן, לא עסקנו בהן בשיעור הקודם. סעיף א', תורה ב', סעיף א'. כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה, שהוא בחינת חותם, כמו שכתוב, הוא תהילתי, לשון תפילה, אחתום לך, חותם. ומשם עיקר חיותו של משיח, בכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם, בכוח תפילתו. כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם וכולי, זה בחינת חותם, כי זה שחוש הריח שלו כל כך מפותח, מבחינה רוחנית, שיכול לפי חוש הריח לדעת מה האדם, אז זאת אומרת שהוא זכה ברוחניות לבחינה, לקדושה שנקראת בשם חותם, כמו שכתוב בזוהר, שמשיח יתעלה למעלה ממשה, שכתוב בו ואתה תחזה, למעלה משלמה שכתוב בו לשמוע משפט, אצל משיח יהיה והריחו ביראת השם. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, משיח יהיה מורח ודעין, יריח ובחוש הריח שלו יקלוט, ידון. אז זה בחינת חותם, וזה עיקר כלי זינו, כמו שכתוב בחרבי ובקשתי, ברש רשי שהכוונה של חרבי וקשתי זה תפילה ובקשה. לכאורה ראיה נוספת, כמו שכתוב, כי לא בקשתי אבטח וחרבי, זה ההמשך וכו', וחרבי לא תושעני, אלא באלוקים היללנו כל היום, היללנו לשון תהילה תפילה, בחינה תהילתי אחתום לך. שבוע שעבר קראנו את הדברים, משבועיים, והסברנו בעיקר את הנקודה, שכשרבנו מדבר להסביר את מה שכתוב בספרא דצניעותא, מנוקבא דפרדסקא, מנוח מעני קווים של החותם העליון, נמשך רוח חיים של משיח, ורבנו מסביר שהכוונה לתפילה, אז כל שלושת התכונות של החותם שנמצא בגוף האדם, שנעשה בצלם אלוקים, ישנם, הם קיימים בתפילה. זה בעיקר היה שיעור לפני שבועיים להתרכז על זה. הדעת הגדולה ביותר שקיימת בעולם זה שהשכל שלנו שהוא מוגבל והוא אנושי, ואדם אומר יש לו שכל, הוא כישרוני, כל דבר הוא תופס מיד, זה מעלה אצלנו. הוא אומר, תשמע, יש אדם שהוא לא, הוא מקבל מלמעלה. הרי השכל שלנו זה גם איזה הערה רוחנית, זה לא משהו פיזי. רבינו כותב, השכל הוא הנשמה שנאמר ונשמת שדי תבינם. הנשמה נמצאת במוחין של האדם, חוכמה, בינה ודעת שנמצאים באדם, זה כוחות רוחניים יותר, אבל הם רוחניים גשמיים, זאת אומרת, הם כישרונות שגם אם אתה צדיק גדול, או לא צדיק גדול, אפילו אדם שהוא לא יהודי בכלל, יש לו גם כישרונות, זה לא סתירה בכלל לחלק הנשמה שלו. אבל ישנם דברים שהם דברים רוחניים או אלוקיים, שאותם לא ניתן לתפוס בשכל שלנו. אדם שמחובר למוח כביכול, למוח העליון, הוא האדם שזכה לדעת המושלמת. כי המוח שלו מקבל הערה מהמקום הגבוה, והוא מחובר לשורש השורשים. וזה משיח יזכה. כן, הדבר הזה, אנחנו נתגלגל מזה, אבל אני רוצה להגיע לנקודה. כתוב בדניאל, יהב חוכמתה לחכמים, ומנדעה לידעי בינה. זה תרגום. אומרת דניאל, נכתב בארמית, כותב שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים ודעת לנבונים. את הדבר הזה שנקרא חוכמה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לכל בן אדם שהוא לא יודע מה לעשות עם זה ואין לו כלים להשתמש בזה. קודש בריך הוא יהב חוכמתה לחכמין. האדם שרוצה לזכות לחוכמה הוא חייב להיות חכם. אם הוא לא יהיה חכם, הוא יהיה צדיק גדול, יכול להיות. אבל בעל השגות אלוקות הוא לא יוכל לזכות, כי צריך כלים, והכלים של זה זה המוח של האדם והכישרונות. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הכישרונות האנושיים, והם נהיים כלים, כלים, להורות הרוחניים, לשכל, להשגה הרוחנית. רבינו כותב שאדם יכול להיות צדיק גדול, גם אם הוא לא למדן. תודה רבה. תראה מה זה, טובים השניים מן האחד. תודה רבה. גם אם הוא לא למדן, הוא יכול להיות צדיק. אבל בעל השגה, איך שנקרא בספרים, בעל השגה הוא לא יכול להיות אם הוא לא למדן. כי אדם שאין לו את היכולות האלה, הוא לא יכול להיות בעל השגה. אבל אנחנו זזנו מהנושא, סטינו קצת. עכשיו כך, אני הייתי רוצה לדייק פה כמה שאלות. האמת שהסעיף הזה, פעם לשם דוגמה, מסרנו שיעור על זה, על הספר ליקוטי מוהר"ן, שהמילים פה מדויקות מאוד, והצטברו פה 28 שאלות בסעיף הקטנטן הזה, כי באמת כל דבריו אמת וצדק, אבל אני לא יעלה אתכם חס וחלילה, רק נקודה, 2, 3, להבין את הדברים טוב, זה יבוא דרך של שאלות ותירוצים. של... כן. תשימו לב, בשורה הראשונה, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. עיקר, יש לו עוד דברים, זה העיקר. נדלג עוד שני שורות. וכל מלחמתו שיעשה, וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. לא, זה העיקר או הכל? התחלו ממש שעיקר כלי זינו של משיח. עוברים שתי שורות, ואנו כותב, כל המלחמות שיעשה, כל הכבישות, הכל משם. אנחנו נעבור עוד שני שורות, חוזר שוב. וזה עיקר כלי זינו. אז זה העיקר או לא העיקר? זה הכל או העיקר? כשאומרים עיקר, משמעות הדבר, זה העיקר. יש עוד דברים, אבל תשמע, זה העיקר. אחרי זה אני אומר, אין עיקר, זה הכל. הדבר השני, הלשון, למרות שזה נכתב בלשון הקודש קצת, קבלית קצת, אבל הלשון, כל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. הלשון הנכונה יותר לכאורה להבנת העניין, כל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל על ידי זה. או על ידי תפילתו. ולא הכל משם משהו נעלם כזה, יש פה איזה משהו. נגמור, תן לנו, תניח לנו. נגמור עד הסוף, אם יש שאלה, כל שאלה אני אענה בעזרת השם. לא יחסיר אחד, לא יחסר המזג. עכשיו תראו, הפסוק עצמו שרבנו מביא, כמו שכתוב, ועריכו בירת השם וכו', זה נראה, אבל לא משנה מה כתוב שם. כתוב שם, ככה זה נראה, וכו', זה... העיקר זה ועריכו בעירת השם, משיח יזכה לעירת השם, לריח, ועריכו לחותם. אבל מה כתוב בהמשך הפסוק? אתם זוכרים מה כתוב בהמשך הפסוק? כתוב, ונחה עליו רוח השם, רוח עצה גבורה. מה הוא בינה? הגבורה, רוח דת ועירת השם. ועריכו בעירת השם, ולא למראה עיניו ישפוט. למשמע אוזניו, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ורוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. עכשיו תשימו לב, משיח לא רק ועריכו בירת השם, משיח ישפוט, יביא צדק לעולם, ימית רשע, ימור את הרשע, ימית את הרשעים, ייתן תוכחה לעם, יעשה צדק, משפט, אמונה. זאת אומרת שמשיח אלו המון כלים שהוא השתמש בהם בכדי להחזיר את העולם ולהביא אותו אל התיקון השלם, אל המצב שהוא ראוי להיות. ולא רק שמשיח יעשה עוד דברים. עכשיו נכון שכתוב בפסוק ועריכו בעירת השם, ודאי. אבל לא רק את זה, יש עוד המון דברים. כשאנחנו פותחים את הנביא, אנחנו מאוד מבינים למה כתוב כעיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה, כי באמת יהיה לו עוד תכונות, יהיה לו כוח להכניע רשעים שיסרבו לשמוע בקולו, להוכיח אותם, לעשות צדק, לעשות משפט, לגלות אמת בעולם, כל כלים, ולא רק להתפלל. אז אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. ישנה עוד שאלה ששייכת לנושא שלנו, אחרי זה נבנה את זה, בעזרת השם. תראו, אנחנו בסוף, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי, את הפסוק הזה אמר יעקב ליוסף, כשהוא נתן לו חלק נוסף בארץ ישראל, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. שואלת הגמרא מסכת בבא בתרא, בדף קוף חף ג' עמוד א', את הגמרא הזאת, רבנו מביא פה בהמשך, בסעיף ד', הוא מתייחס לגמרא הזאת, בונה עליה, שתיים, שלושה שורות קודם, מביאה הגמרא את הדבר הזה, בחרבי ובקשתי. שואלת הגמרא, בחרבי ובקשתי? מה, יעקב אבינו מדבר בשפה כזאת, כמו גנרל, לוחם ומנצח, ואומר, תשבו, זה לא השפה שהוא מדבר בה. מה הראה שזה לא השפה? שהרי דוד אמר, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי, לא תושיאני, באלוקים אילנו כל היום. אז איך ייתכן שיעקב יתפאר בחרבו ובקשתו? זה השאלה. אומרת הגמרא, חרבי ובקשתי זה לא הכוונה חרב וקשת, זה קודים. חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. כך כתוב בגמרא. אומר המהרש"א, חרבי זו תפילה שבחו של מקום, חלק התפילה של שבחו של מקום, קשתי חלק התפילה של בקשת צרכיו. בחרבי הוא בקשתי כמו בקשתי. זאת המותיר. בקשתי כמו בקשתי. אומר המהרש"א, יעקב אבינו היה לו שני אישים, אם נקרא להם ככה, שהוא היה צריך לקחת מהם את ארץ ישראל. הראשון זה עשיו, אחיו, השני זה ישמעאל, בנו של אברהם אבינו, שגם רצה חלק בנחלה, בתור בנו של אברהם. חרבי, אומר המהרש"א, זה הכלי להילחם בעשיו, שעליו נאמר ועל חרבך תחיה. נגיע בסוף לכל, שבויה, שבויה. נגיע בסוף לכל. אני אזכור אותו בעזרת השם. קשתי, הכוונה כנגד ישמעאל, שנאמר בו, ויהי רובה קשת. ועשיו, שעליו נאמר, ועל חרבך תחיה, קשתי זה הכלי להילחם בישמעאל, שעליו נאמר, ויהי רובה קשת. קשת. כשפרצה מלחמה בין הטורקים לרוסים, בקרבות שנלחמו בחרבות ניצחו הרוסים, ובקרבות שהיו בקשתות ניצחו האורטנאמים, ההגריים, איך שקראו לזה בספרים הטורקים. אמר החפץ חיים, אני ראיתי את זה בספר תולדות החיים, החפץ חיים, אמר החפץ חיים, אין פלא בדבר, כיוון שהרוסים ממזרע האדום, שעליו נאמר אבל חרבך תחיה, בקרבות חרבות הם ניצחו. אבל הטורקים ממזרע ישמעאל הם הגריים, אלה שמסתובבים אצלנו באזור, אני לא יודע אם יש להם קשר, לא חושב שיש להם אפילו קשר של בני דודים, אבל הטורקים הם ישמעאלים יוחסים, והטורקים, האומנות שלהם זה קשת, ולכן הם ניצחו בקרבות הקשתות. כך אמר חפץ חיים, ראיתי את זה בספר תולדותיו, אני לא הייתי שם, אבל כך כתוב שם. על כל פנים, ככה כתוב במהרש"א. אנחנו בהמשך הדרך נראה איך שהביאור הזה משתלב לנו בכל המהלך של התורה, בימין ובשמאל ובעמוד עד אמצעית, איך כל הדברים משתלבים, ונסביר את זה גם. אבל בינתיים, כך כתוב בגמרא. עכשיו תשימו לב. רבנו פה מתעלה מהגמרא, כאילו אין גמרא כזאת. כמו שכתוב בחרבי ובקשתי, הוא פירש רש"י, באיזשהו מקום שהכוונה לתפילה או בקשה. ועוד ראיה, כמו שכתוב, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושייני באלוקים אילנו כל היום. הרי מה הראיה שחרבי ובקשתי הכוונה תפילה או בקשה? מהפסוק, כי לא בקשתי אבטח. אז למה הוא מביא את זה בצורה כזאת? לא כמו שכתוב בגמרא, ואת הגמרא הוא מביא, הוא זכר אותה, בסדר. הוא עובד פה בסעיף ד'. אני מתכוון יותר מלשאלות, לתירוצים, להסברים, אבל צריך להכריח אותם, לבנות אותם על בסיס. השאלות האלה מוכיחות לנו כך. האמת, שמשיח יתברך בכל הכוחות שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאיזשהו נברא בעולם, ורם וניסה, גדול מאברהם, גדול ממשה, כמו שכתוב במדרש. הוא יהיה תכלית השלמות האנושית, משיח. ולכן יהיו באמת הרבה כוחות, כמו שראינו, וברכו בירת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, שופט בצדק דלים, והוכיח במשון וארץ, וברוח שפתיו והמתרשה, והצדק יזום אותה, והאמונה יזור חלציו. הוא גם יעשה מלחמות, כמו שכתוב ברמב״ם, מלכות מלאכים. רבנו התבטא, משיח יכבוש את העולם ללא יריית חומר נפץ. הוא לא ישתמש בכל הכלים האלה שעומדים, לא בכלים האלה, זה תהיה מלחמה רוחנית בכלל. כמו שכתוב בנביא, ונערו אליו גויים, וכל הצדק וכל המשפט וכל הדברים שהוא יעשה יהיו ממקום אחר לגמרי. לא באופן של מלחמה כמו שאנחנו רואים, אלא באופן רוחני יותר. כשהקדוש ברוך הוא ראה את סנחריב שמגיע לירושלים עם 80 אלף ראשי גייסות, אז כתוב שמלאך השם הגיע והם שמעו את שירת מלאכים וכולם, כך כתוב בנביא, כולם מתו. זאת אומרת, היה מלחמות שהתקיימו בחרב ממש. דוד המלך, הוא היה אחד הגיבורים שהקדוש ברוך הוא נתן במתנה לעם ישראל, היה דוד. דוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דמים רבים שפכת. מידת הגבורה מדי, לא יכול לבנות את בית המקדש. דוד המלך היה גיבור חי, ודאי. אבל הוא ידע את האמת שלא הגבורה שלו היא העושה, אלא הכל ביד השם, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושייני, לא האישו. עכשיו כך, ישנם שני אופנים להבין איך המלחמה של משיח תתנהל. האם היא תתנהל כמו דוד? דהיינו, ילחם, יכבוש. כמו שדוד, כתוב בנביא, לא מלחמה ולא שתיים ולא קרב אחד ולא שתיים, שהוא ניצח בגבורה. דוד המלך היה גיבור חי. אבל הוא היה גיבור שידע שכל גבורתו נובעת מלמעלה, נמשכת מלמעלה, זה לא אני. אני שליח יד האריכתא כזאת של בורא עולם, אני לא כלום. דוד המלך היה ענב ושפל. או, האופן השני, כמו שיעקב אבינו נלחם. יעקב אבינו לא יצא לקרב, שמעון ולוי כן יעלו קרבות בשכם. אבל יעקב אבינו ישב בביתו והתפלל לבורא עולם בחרבי ובקשתי. הוא לקח את זה מעשיו בחרבי ובקשתי, איזה חרב, איזה קשת, מעולם הוא לא רב איתו. באופן נעלה יותר, של חרבות, לא חרבות צורים כאלה. משהו נעלה יותר. עכשיו כך, משיח, עיקר המלחמה שלו תהיה, עיקר הכוח שלו יהיה תפילה. וכל שאר המלחמות האחרות, שכמו שדיברנו, המדרשה, עשה משפט, צדק וכו' וכו', כל הכוחות האלה יימשכו לו מכוח התפילה שלו. זאת אומרת, יש אדם שכל הכוחות שלו נמשכים בגלל שהוא מתמיד בתורה יומם ולילה. התורה היא נותנת לו את הכוח. יש אחד שהכוחות שלו נובעים בגלל שהוא איש צדקה וחסד. מידת הצדקה והחסד שלו מביאה אותו לפסגות כאלה, הוא זוכה להיות אדם רוחני מאוד בכוח הצדקה שהוא עושה. יש אדם שזוכה לזה בכוח הצדקות שלו, או הקדושה שלו, או הפרישות שלו, הסיגופים, או הפרישות שלו, או הקדושה שלו. משיח יזכה למדרגה שלו בכוח התפילה. המדרגה שלו יהיה תפילה ודבקות להשם. כמובן שיזכה לכל השאר, אבל זה היה הנקודה. כמו, אברהם הוא איש החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. מידת החסד היא שורש מידת האהבה. והאדם היחידי, כתוב ברמב״ם, שהאדם היחידי בבריאה שהקדוש ברוך הוא אמר לו אוהב, זה אברהם. שנאמר, זרע אברהם אוהבי. יצחק היה מידת הגבורה, פחד יצחק. יעקב היה תפארת, יושב אוהלים, תורה. אחרי זה יש לנו את משה ואהרון ויוסף ודוד האושפיזין. כל אחד היה לו מידה מסוימת שהוא היה, שנקרא בספרים, מרכבה למידה הזאת. אבל אברהם אבינו היה גם תורה וגם קדושה וגם חסד והכל. משיח הנקודה שלו, עיקר הכוח שלו, יהיה מהתפילה. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. הכל הוא ייקח משם מכוח התפילה שלו. וכוח התפילה הוא ישפוט בצדק דלים ויחרב משאר בני הארץ וריח שאתה ומתרשע. כל הכוחות יימשכו כיוון שכוח התפילה שלו יהיה גדול. וכוח התפילה הזאת אנחנו צריכים לדעת שלא תפילת משיח זה לא המדרגה של תפילה שלנו, אלא תפילה זה לשון הדבקות וחיבור נפתולי אלוקים נפתלתי, ומדרגת החיבור והדבקות של משיח היא במדרגה גבוהה מאוד. רבנו מדמה בבחינה מסוימת את התפילה לנבואה בתורה י' כי נביאו. וכל כך למה? כי הרמח"ל בספר דרך השם בחלק השלישי אומר הרמח"ל שעניין הנבואה הוא האדם השלם שזכה לזכך את עצמו ולהיפרד מהחומר עד שתהן נפשו דבוקה בהשם אלוקיו בדבקות שלמה. אומר הרמח"ל, ענייני השליחות שהנביא נשלח להם או המאמרים שהוא אומר זה חוץ לעצם הנבואה, אבל עצם הנבואה זה דבקות שאדם פושט את החומר הגשמי ודבק בהשם במדרגה גבוהה, כמו שישנם אנשים שזוכים אחר מיטתם, שמפשיטים את החומר, הוא נשאר פה בעולם הזה, והנפש תשוב אל האלוקים אשר נתנה להיות צרורה בצרור החיים. התפילה, אומר רבינו, היא גם כן דבקות בהשם יתברך. זאת אומרת, הצדיקים השלמים האלה, אנחנו מדברים על משיח, הלשון הזה שאני אומר כתובה בשולחן ערוך אורח חיים סימן צדיק ח', כתוב שם שהחסידים הראשונים כשהיו מתפללים היו מפנים את נפשם, את דיבם, את רעיונם מכל דבר גשמי ועסק גשמי עד שהיו מגיעים אל הדבקות והתפשטות הגשמיות קרוב למדרגת הנבואה. זה לשון השולחן ערוך. תקטו תפילות, יש בזה סוד. כתוב במדרש משה מחצו ולמטה איש כביכול מחצו ולמטה, עכשיו חס וחלילה לא שהאדם הוא אלוקים, אבל הכוונה היה רוחני אלוקי. עכשיו כך אנחנו נסדר את הדברים. רבינו רוצה לומר שמשיח יתפלל לא יירח חומר נפץ, לא כמו דוד במלחמה בכלים גשמיים, יהיה לו כלים אבל לא מלחמות מהסוג שלנו. ולכן, עיקר כלי זינו של משיח, העיקר, אנחנו אחרי זה נגיע לחלק המעשי יותר של הדברים, אנחנו נראה קצת ממשיח אלינו, עיקר כלי זינו של משיח זה התפילה. וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם, מכוח תפילתו. וכמו שכתוב שזה עיקר כלי זינו, זה חרבי ובקשתי, ששם אנחנו לומדים, שהעיקר זה חרב וקשת, אבל רבנו לא רצה להביא את הגמרא מסכת בבא בתרא, וכל כך למה? כי אם נלך במהלך שהגמרא מוכיחה בחרבי ובקשתי מדוד, אנחנו נלמד שיעקב אבינו גם משתמש בחרב וקשת כמו דוד. מה הראיה שזה לא חרב וקשת? מדוד, שהוא אמר, כי לא בקשתי אבטח, דוד כן השתמש בקשת וחרב. ורבנו רוצה להוכיח שמשיח לא השתמש, לכן הוא לקח את הגומש עם הרשי, הוא אומר, חרבי ובקשתי זה תפילה ובקשה. כמו שכתוב עוד פסוק, כמו אצל דוד שכשהוא השתמש בכלים אחרים אבל העיקר היה תפילה, אותו דבר משיח השתמש בכלים אחרים אבל העיקר זה נמשך בכוח התפילה. רעיון כזה נמצא בתורה זין בלכותי מורן תורה ת', רבנו כותב אצל משה ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, אומרת המשנה מסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות, כתוב, היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח משה ידו וגבר עמלק. ידי משה כבדי ויקחו אבן וישימו תחתיו. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא כל זמן שמשה ירים את הידיים, היו ישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו נוצחים. ברגע שמשה הוריד, לא היה להם את הכוח להרים את עצמם כלפי מעלה, והם נפלו. המלחמה של ישראל עם עמלק הייתה בחרבות, כמו שכתוב בחומש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אבל היא הייתה תלויה בתפילתו של משה. משה לא נגע בחרב. אבל משה הרים את כלל ישראל להאמין שהמלחמה לא תלויה בגבורה שלכם, אלא אם אתם מסתכלים כלפי מעלה או לא. זה הנקודה שרבנו רוצה לומר פה. שעיקר הכלים של משיח, כולל הכלים האחרים שהוא יעשה, אבל העיקר זה יהיה עניין של תפילה. בחלק המעשי, עכשיו נעזוב את כל הקדמות ונחזור אלינו קצת לעולם שלנו. ההבדל שדוד המלך נלחם בחרב וקשת, אבל הביטחון שלו בהשם התברך היה ב-100%, שלא החרב והקשת. יעקב השתמש בחרב וקשת רוחניים, לא גשמים, לא נגע בזה. רבנו רוצה להוכיח שמשיח היה במדרגה הזאת. המדרש אומר דבר שהוא פלא גדול, וההסבר שלו הוא עוד יותר פלא. המדרש אומר שחזקיה המלך, כשהגיע סנחריב להילחם איתו עם 80,000 ראשי גדודים, זה מיליוני חיילים, והוא צר על ירושלים. חזקיה המלך אמר, ריבון עולם, דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. חושב, עוד אחד ועוד אחד עשה, אמר ככה, עשה ככה, זה עשה ככה, זה עשה ככה. זה אמר, שירה לפניך והצלת אותו. אני יושן על מיטתי ואתה עושה לי נס. כתוב המדרש. זה מאוד לא מובן הדבר הזה. מה זה נקרא? אני לא מבין. אתה יודע מה? תתפלל, תעשה משהו. מה זה לישון על המיטה ולבקש ניסים? אין... יש הסבר של אחד מהקדמונים. אנחנו צריכים לדעת לפני הכל שחזקיה, שאבא שלו היה מנשה... אבא שלו היה, הוא היה בן של רשע, והבן שלו בסוף עשה תשובה, אבל גירר עצמו את אביו, הוא ביזה, אביו היה עובד עבודה זרה. חזקיה המלך בימיו לא מצאו מדן ועד בר שבע, תינוק ותינוקת שלא ידעו לכות תומה ותארה. כתוב בחזל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, חזקיה במדרגה עצומה. חזקיה אמר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, דוד המלך, האמונה שלו בך הייתה כל כך ברורה. הוא לחם, הוא היה גיבור חיל, אבל הוא לרגע קטן לא חשב שהוא משהו. הוא לא חשש מכוחי ועוצם ידי. אני עשיתי, אני כלום. דוד היה בטל הקדוש ברוך הוא, ואני תולעת, חרפת אדם, וזוי עם, כלום. כלום, אני כלום. דוד היה שפל בעיני עצמו כמו כלום. המלך ששר שירה פחד שאם הוא ילך בחרב הוא ייחס את הניצחון אליו. לכן הוא שר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, כן, תפילה כזאת. חזקיה אמר, ריבון עולם, אני יודע שאתה כל יכול. אני חושש שאני אתפס בזה דבר שאני משהו. אני בוטח בך, אני אשן ואתה תעשה את הנס. המדרגה הזאת של תלות מוחלטת ואמונה שלמה זה לא פשוט. כי אדם רגיל הולך במידת ההשתדלות, ברכתיך בכל אשר תעשה. הרמב"ן שואל על יוסף, מדוע יוסף נענש עוד שנתיים בכלא, כי הוא ביקש טובה משר המשקים. מה, אסור לבקש טובה מבן אדם? אדם יושב בכלא המצרי, הוא... עשה טובה, מה הוא אומר? תזכיר אותי. ארור הגבר אשר שם בשר זרועו, כך אומר הפסוק. והרמב"ן, איך אפשר להגיד דבר כזה? אומר הרמב"ן, מידת הביטחון תלויה בגדלותו של האדם. אדם רגיל, רשאי, צריך לעשות השתדלות. אבל אדם שבמדרגת יוסף צריך לפתוח אך ורק בבורא עולם ולא בשום אדם. אנחנו מאוד רחוקים במדרגה הזאת, כמרחק שנות אור. אבל על יוסף אומר רמב"ן, היה תביעה כזאת. ההסבר שהסברנו מדובר על אנשים גדולים שאין לנו בכלל השגה על מה מדובר, אבל זה ההסבר של חזקיה. עכשיו כך. משיח, עם כל הכוחות שלו, הרוחניים, והכישרונות שלו, והיכולות שלו, והגילוי אלוקות שהוא ניחן בו, הוא יעמוד כמו אדם פשוט ויתפלל לבורא עולם. אני כלום. הכל תפילה. אני לא יכול כלום לעשות. מה אתה לא יכול? אתה לא היה כמוך. לא, 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 רק תפילה. רק תפילה. אני מדבר הכל בחלק הנגלה של הדבר, כי החלק הפנימי אנחנו לא לומדים פה במסגרת השיעור. ומי שלומד בעידרה יראה את הדברים, לבעל החותם אני מתחנן, להמשיך הערה מערך לזה, להוריד את החרונה וכו', והדברים העתיקים והמשכילים יבינו. רבי נתן, בקיצור ליקוטי מוהר"ן, שלא כדרכו, שלא כדרכו, משנה את הניסוח, וכותב כי עיקר כלי זינו של איש הישראלי היא תפילה. זה פלא גדול. מדובר פה על מדרגות נשגבות. איך אפשר להגיד של איש הישראלי, שכל אחד הוא גם בדרגת משיח? הלוואי שנהיה שם. ישנם כמה הסברים. יש כמה פעמים שרבנו גם משתמש במילה ישראלי, בדרך כלל זה השם המובחר של יהודי, כי יש יעקב וישראל, וישראל זה שם. יש אותיות, זה לירוש, כן, זה עניין של מוכין גם כן. להמשיך את המוכין על ידי יסוד, מעריך וכל הדברים שאנחנו לא נדבר על המסגרת השיעור, אבל זה נקרא, כי רשי אומר שמה, בחומש, רשי לא אומר תפילה או בקשה, רשי אומר חוכמתי ותפילתי. וכשלומדים את רשי לא מבינים למה הוא רוצה מה קשור חוכמה לפה. רק כשלומדים את העידרה בפנים ושם רואים שזה הגיע מחוכמה דעריך, אז מבינים למה רשי אומר חוכמתי, אבל זה לא הנושא בשביל. רבי נתן כתוב בליקוטי מוהר"ן הלאה, שתפילותינו הם חרב אצל משיח. זאת אומרת, כשמשיח ירצה להילחם, הוא לא רק את התפילות שלו ישתמש, אלא הוא יעלה לשמיים עם כל התפילות של עם ישראל במשך 2000 שנות גלות. בגשמיות, עם כל הצרות והאיסורים שהיה לנו מעשיו וישמעאל, ובני בריתם ותולדותיהם, וכל המלחמות שעם ישראל עשה במלחמה רוחנית, של הקליפות האלה שנקרא עשיו וישמעאל, כמו שהסברנו כמה פעמים, שזה כולל את 35 סוגי המינות, המינים של תאוות או מידות רעות של ישמעאל, שהוא מצד החסד, בנו של אברהם, שמידתו אהבה. כשאדם לוקח את זה למקום הלא נכון, ישנם 35 סוגים של מידות ותאוות ויצרים שכלולים בחלק הזה של ישמעאל. ישנם גם 35 מידות ותאוות רעות שכלולים בחלק של עשיו, שהוא בנו של יצחק, שהוא גבורה, דין, סב הדמוני, שהם מהצד של הגבורה והדין, כעס, רציחה, אכזריות וכו' וכו' וכו'. וכשיהודי עומד ונלחם במידות האלה בתפילותיו, את כל התפילות האלה משיח ייקח ויעלה אותם, כמו שרבנו אומר הלאה, וזה צריך להגיע הלאה, ויבנה ממקומת השכינה, ועל ידי זה הוא יכנע את עשיו וישמעאל את כל כוחות הרע שבעולם. עכשיו כך. נמצא, משיח, אני אומר שיקח לזנו של תפילה, והוא ייקח את זה מהתפילות שלנו, אז אם זה הכלים שלו, זה גם הכלים שלנו. זה גם הכלים שלנו. עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, נראה לחלק המעשי של הדברים הגדולים האלה, ממשיח, כל הדברים. רבי נתן כותב, ולא פעם ולא פעמיים ופה, ובקיצור, ובעצות המבוארות של רב שמשון ברסקי, כתב ספר נפלא מאוד לבאר את הליקוטי מוהר"ן, את העצות. עיקר המלחמה הרוחנית של האדם שרוצה לכבוש את יצרו, לכבוש, להילחם או להתקרב להשם יתברך, וכמו כן לפעול כל דבר גם בגשמיות, עיקר הכלים של יהודי הם תפילה ובקשה. זאת אומרת, אדם צריך לעשות השתדלות. מותר לו לעשות השתדלות. צריך. אדם הולך לרופא. השתדלות. ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. יש מחלוקת גדולה. שי בן עזרא אומר מה שרמב"ן אומר. פצעים חיצוניים, פנימיים, על הרופא בית יראי השם. אבל מותר. כלומר אומרת שעיר שאין ברופא אסור לדור. מותר להתרפא. למה אדם נהיה חולה? אומרת הגמרא מסכת שבת, אין איסורים ולא עוון. הרי הקדוש אומר, כל הדברים שבעולם נעשים על ידי צירופים, טובים ולהפך. כשאנחנו רואים שכר ועונש, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המר ואת הטוב ואת הרע. אומרת התורה, והיה אם שמוע תשמעו, תדיג ישמכם, הכל יהיה בסדר, ואם לא, וחרף השם בכם ועצר את השמיים. בפרשת כי תבוא, פרשת בחוקותה, ישנם כללות, איך זה נקרא, של מחלות וחולאים שנגרמים כתוצאה מהעבירות של האדם. אני אתן לכם כמה דוגמאות, שני דוגמאות, שלושה דוגמאות, שהרי הקדוש כותב כיצד הדברים נעשים על ידי צירופי אותיות. כל הדברים בעולם נעשים על ידי צירופי אותיות. אומר הרי הקדוש, אדם נהיה חולה, עד שהוא מגיע למצב שהוא שוכב על ארס דווי. הביטוי ארס דווי, המקור שלו זה תהילים. השם יסעדנו על ארס דווי. ארס דווי, כותבים עין רש סין, דווי דלת וויו. ארס דווי זה ביטוי לחולה שיומו קיצו קרב שעתו קרבה. מראה הקדוש, תראה, יש באדם 10 מיני דפיקין, זה לשון התיקוני זוהר. זאת אומרת, 10 סוגים שהדופק הולך בהם. בשער רוח הקודש, רב חיים ויטל מסביר אותם ולא קנה מקום, יש אחד שזה כמו נקודה, אומר, זה חיריק, יש אחד שני נקודות סמוכות, בצורה כזאת זה צירה, בצורה כזאת זה... שלושה, יש ארוך ונקודה, זה בקיצור. מי שקורא זה לא יודע איך לעבוד עם זה. הרופאים של פעם היו יודעים על פי הדופק את הבריאות של האדם. זה באמת, וכך זה באמת צריך להיות, כי בדופק, שם במהירות ובחוזק ובזה, שם מודדים אלה שהרפואה הסינית עד היום. אז בודקים את זה פה. יש 10 מיני דפיקים. בגשמיות. אבל יש להם שורש רוחני, שהשורש הרוחני שלהם זה 10 ספירות. קטע חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. כל מצווה או עבירה כלולה מאיזה מידה מסוימת, או ממידה וכמה ממידה, שזה הדברים יודעים ליהודי חן. אחד מהדברים אומר רב חיים ויטל, שהרי הקדוש היה לוקח אדם בדופק והיה אומר לו, במה חטא ומה הוא צריך לתקן. אומר הרי הקדוש, ישנם 10 ספירות, ויש יוד מיני דפיקים. כשאדם מקלקל את כל הדבר הזה, היוד נהפך לדווי, והעשר לערס. ונהיה מזה, במקום יוד ועשר, ערס דווי. אחרי את המשפט. צירופי אותיות. רב חיים ויטל כותב, כאב לי פעם הכתף, לא יכל להזיז את היד, ובאתי למורי, הרי הקדוש. ציטי לא היה, ורופא, הוא הלך לאריזה. אמר לו אריזה על, חז"ל אומרים, תכף לנטילת ידיים ברכה. אחרי ביניים האחרונים צריך לברכת המזון. חיים, אתה הפסקת בין נטילת ידיים לברכת המזון. תכף אותיות כתף. לכן כואב לך הכתף. תתקן את זה, יעבור לך, וחיים ויטל אומר, כן עשיתי, ונתקן הדבר. ככה בזה. יש כמה דוגמאות, והדוגמה האחרונה שאנחנו נזכיר זה שאול, ובנו יהונתן, הנאהבים, והנעימים בחיים ומותם לא נפרדו, עליהם נאמר הפסוק הזה. יצא בת קול ואמרה, שניכם מזומנים לגן עדן. אומר הרי הקדוש, אתה יודע למה נגזר על שאול למות עם בנו ביחד, אב ובנו? כי שאול חטא בשני דברים. הוא חטא בנו ויר הכהנים, הוא חטא שהוא העלה את שמואל באוב. אומר הרי הקדוש, אוב ונוב, אותיות אב ובנו. קלקל את הצירופים, נגרם מזה שהאב ובנו מתו. כך אומר הרי הקדוש. וכן על זה הדרך, כל הצירופים, הכל נעשה על ידי צירופי אותיות. כן. עכשיו אני אחזור. עיקר העבודה של האדם, עיקר כלי הזין של האדם, עיקר הכוח של האדם זה תפילה. אז כך, אנחנו דיברנו על הרופא. שמה הזכרנו את הדבר הזה? להגיד שאדם נהיה חולה בגלל ערס דווי. להגיד שכואב הכתף בגלל תכף. להגיד שאב ובנו מתו בגלל אוב ונוב. אין איסורים בלא אבון. שהקדוש ברוך הוא עושה את האדם חולה, מה היה הסיבה שאדם נהיה חולה? כי אדם חטא, אז הקדוש ברוך הוא עושה אותו חולה. למה? שיתבונן ויחזור בתשובה. כך כתוב בגמרא. רפאה נפשי, כי חטאתי לך. כך אמר דוד. אדם יכול ללכת לרופא, צריך ללכת לרופא, פיקוח נפש, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם חולה, זה לא בכדי שהוא ילך לרופא, שיחשוב. רק אפשר גם בדרך הטבע, אחרת לא היה בחירה. לא היה בחירה. אדם יכול ללכת לרופא, לא לעשות תשובה בכלל, להיות בריא כמו שור הבר. יש כאלה אנשים שהקדוש ברוך הוא כבר לא מייסר אותם, כי אין עם מי לדבר, ולא יעזור שום דבר. חבל סתם לייסר אותו. שיגיע למעלה, התחשבנו איתו את החשבון הזה, כי אין עם מי לדבר. האדם הזה רק עוד יכעס על הקדוש ברוך הוא עוד יותר. מה, זה פה ואני בסדר. ולמה מגיע לי, ואין יושר בעולם וכו'. עכשיו תשימו לב. אתה שואל אדם, מאמין, ירא שמיים, הכל בסדר. למה אתה הולך לרופא? השתדלו. אתה התפללת על זה? ודאי שהתפללתי. מה השאלה? הוא התפלל שיקדימו לו את התור. והשם עזר לו. הקדימו לו את התור. הוא הגיע לרופא, הוא הגיע למיון בכלל. חכים שם שעה וחצי, 25 דקות קיבלו אותו. הגיע לרופא, הרופא בודק אותו. מה, אתה מתאשפז, אתה לא חוזר הביתה. מגיע למעלה, מתקסר להשקנים, אתם יודעים, זה, תעבור לו משהו. בונו שלא תעזור שיהיה את הרופא הנכון, יש פה משמרת, אני שומע שעכשיו יש את זה, הפרופסור מגיע מחר, כשהוא הגיע, שפלל אומר תהילים, השם עוזר לו, הפרופסור מגיע, ברוך השם, בודק אותו, כל התפילות עוזרות, הרופא מגיע, ברוך השם. איזה רופא זה, אתה יודע איזה רופא שלחת לי? הרופא בודק אותו, מעביר אותו למחלקה, עובר לפה, הולך לצילומים. בקיצור, בסוף הטלטול, אחרי שכל התפילות שלו התקבלו, אומרים לו, תשמע, אין לנו כלים פה בארץ לטפל בזה. יש בגרמניה, יש בית חולים שמתמחה בבעיה הזאת, ושם תיסע את אחרים שולחים אותם לבוסטון. והוא מתפלל שוב לקדוש ברוך הוא, והסקנים באים ועוזרים לו, מסדרים, כמו שאתם רואים בצילומים שלהם, של עזרה ומרפא. למרפא ומסווה והרופא, והוא מתפלל להשם והקדוש ברוך הוא עוזר לו, והוא מגיע לרופא הגדול שם במרכז הרפואי הגדול בבוסטון, והרופא בודק אותו וכל הבדיקות והכל בסייעתא דשמיא מסתדר לו. כל הזמן הוא מתפלל כמובן. אחרי שהכל נגמר מגיע אליו הרופא, שואל אותו, אתה יהודי? אומר לו, כן. תשמע, תתפלל לאלוקים שלך, אין לי מה לעשות, לא יכול לעזור לך. הוא מתחיל לבכות, מה שהולך שם בבית חולים, עין לא ראתה. תגיד, אני לא מבין, אתה כל הזמן אומר שאתה מתפלל, לא? מה קרה עכשיו? כל הזמן הוא האמין ברופא, וההשתדלות הייתה תפילה. עכשיו הוא מתחיל להתפלל, עכשיו. הוא התפלל, זה תפילת הרופא, לא של הרמב"ם. אותו דבר, אדם עם פרנסה. אדם הולך את פרנסה, הכל סייע, הכל מהשם, כל יום אני מתפלל, אני מאמין, הכל סייעתא דשמיא. אבל ברגע שהוא מקבל מכה, הוא אבוד. אני לא מבין, אתה אמרת שהכל השתדות. אז מה זה משנה? עכשיו יש השתדות כזאת. היה אצלנו אחד מאנשי שלומנו בפולין, אבי יצחק ברייטר. הוא היה אדם שהאמונה שלו, הדבר שלו היה אמונה, הוא היה מאמין חושי. כמו ויראה את השם, האמונה שלו הייתה חזקה מאוד. והפרנסה שלו הייתה שהוא היה רואה חשבון, היה אדם מאוד כישרוני. הוא היה רואה חשבון, היה איזה עסק, ומזה הוא הרוויח פת לחמו. עכשיו בפולין, מי שלא היה מבוסס בפרנסה, המצב שלו היה גרוע מאוד. יש היום סיוע ממשלתי, אזרחי, קרנות צדקה, העניות שם הייתה נוראי. ומי שלא היה לו פרנסה היה ממש ממש מסכן, רעב ללחם. יום אחד, בבוקרו של יום, פרצה שריפה, כל העסק, כל מה שהיה לו, כל מה שהשקיע, הכל נשרף, הוא נשאר כלום. שום דבר. תפילת מנחה, מגיע הרב יצחק, איך שקראו לזה בפולין, לשטיבל, לרחוב, דבר ששמה, כלום, התפלל. מתפלל כדרכו, קורבנות, אשרי, 18, לא כלום. אמרו לחברים, רביצ'ה, אני לא מבין מה קורה איתך. מאיפה השלווה הזאת? אתה נשארת בלי כלום. תלך, תעשה משהו. אמרו להם, רביצ'ה, תשמעו. איצ'ה. אבל להם תשמעו. תפילת העמידה, צריכים לעמוד. מישהו חולה קצת, משוש, כתוב שמותר לו לסמוך על סטנדר, אתם יודעים מה זה סטנדר? עמוד גבוה. מישהו חולה לגמרי, יכול גם להתפלל בשכיבה, אין ברירה, אבל מישהו בא לבית הכנסת, חכו, מותר לו להישען על הסטנדר. מה נקרא להישען על הסטנדר, ומה נקרא שאתה כבר לא עומד בכלל, אתה כאילו סמוך, זה נקרא מוטה, לא עומד. כתוב בהלכה שאם יקחו את הסטנדר הזה ואתה טיפול, זה נקרא שאתה לא עומד, אתה כולך עליו. אבל אם יקחו את הסטנדר ואתה ממשיך לעמוד, זה נקרא עמידה, מותר קצת לישן. אם אדם חולה קצת, מותר לו לעשות. אמר רבי יצחק ברייטר, המטה שמקל, הסטנדר, זה כמו מטה לחם, זה אותו ביטוי. המקל שמותר לישן עליו, הוא בתנאי שאם לוקחים אותו אתה לא נופל. אני, אם היה לי ביטחון אמיתי, הייתי מקבל לחם מן השמיים, כמו הצדיקים שהקדוש ברוך הוא נותן להם את מזונם. אבל אני קצת חולה. אז אני משתדל לפרנסתי, כי אדם, כן, ברכתיך בכל אשר תעשה. אבל אני מעולם לא נשענתי על הסטנדר הזה. לכן כשלקחו לי את הסטנדר, לא נפלתי. כי אני גם כשהוא היה לי לא נשענתי על זה, נשענתי עליו, לא עליו. זה נקרא אמונה. זה נקרא אדם מאמין. היה יהודי בבני ברק, יהודי פשוט, אבל עם אמונה ועם לב זהב. והחזון איש באחד הכתבים שלו מאוד משבח אותו. כי הוא לא היה נקרא יהודי מיוחד במינו, אבל יהודי עם אמונה. היהודי הזה פתח בית דפוס בבני ברק. בשנים תפשין, זה 70-80 שנה. בני ברק הייתה עיירונת, עיירה קטנה. בית דפוס אחד. לכל האנשים שהתגוררו בבני ברק, כמה מאות, אלפי איש. עמד בן אדם ופתח מולו בית דפוס. לא, מולו. נו, מה עושים? הולכים לרב, מה זה? משיג גבול, ארור משיג גבול רעהו, אתה יורד לפרנסתי, מקפח אותה. פותח את הדפוס, נכנס אליו, בא לדפוס הוותיק, דופק לו בדלת, אומר לו שלום. קוראים לי כך וכך, אני בא לדפוס, ממול. הוא יודע מה הולך עכשיו לפעול. לא תקשיב, אתה חדש פה. אני רוצה לומר לך, נייר תקנה אצלו. הוא מוכר בזול, אבל יש לו סחורה טובה. אצלו אל תקנה, זה בזול, אבל סחורה לא טובה. אצלו אל תקנה, הוא לא כל כך, אני אומר לך, אצלו תקנה, דיו תקנה שם. ככה אין. לימד אותו בדיוק את כל סודות המקצוע, ואם יחסר לך אותיות, אתם יודעים, פעם היו עושים עם אותיות, תבוא אליי, אם יש לי מיותר, אני אתן לך בשמחה. שאלו אותו, תגיד, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? אז אמר להם, תראו, וזיעת אפיך תאכל לחם זו כללה, לא ברכה. פרנסה זה מהשמיים. מה אכפת לכם שהוא מוריד לי קצת מהכללה? אני לא מבין אתכם. זה נקרא אמונה. זה נקרא אדם מאמין. זה לא פשוט להגיע למדרגה הזו. רבנו אמר, פרנסה, אדם מקבל מהשמיים. ולעבוד הוא צריך בגלל שהוא עשה עבירות. אז הוא צריך לעבוד, להתייגע, להתייסר בעבודה שלו. רבנו אמר על זה משל. משל סיפור. מעניין. רבנו סיפר שאדם הגיע לאיזה עיר, עייף, רעב, צמא, גמור. שואל את האנשים, יש פה איזה... כן, יש פה איזה מקום שנותנים תמחוי לאנשים בחינם, מי שבא יכול לאכול בלי לשלם. תכנס שם, תאכל, בן אדם טוב לב, תכנס, תאכל. איפה זה? שם? נכנס לרחוב, דופק בדלת, פותח לו בן אדם, אומר לו שלום. ראי, בדרך, שמעתי ש... בסדר גמור, יש לי פה עצים למטה. ואני צריך שתבקע לי את העצים של התנור החורף שלי. 3-4 שעות עבודה אתה גומר את זה. אחרי זה, סעודת מלאכים תקבל. מסכן הבן אדם בכוח. אבל מה אפשר לעשות? הוא רעב. הוא ניגש, הוא מתחיל, וכל עצמותיי תאמרנה. הוא אומר, את העבודה עולה לבעל הבית, מסתכל, אומר, עשית עבודה יפה. התמחוי זה בצד השני. בדלת השנייה, שם נכנס לתמחוי. נכנס לתמחוי, יושב, אוכל, בעל הבית מגיש, אנשים יושבים, נהנה. פתאום מתחיל להרגיש את הגב, את הידיים שלו. מתחיל להתענח. אומר לו, הבעל הבית, מה קרה? למה אתה מתענח? אומר לו, 3 שעות עבדתי אחרי רב כזה, אין לי, אני גם כבר. אומר לו, הבעל הבית, זה הסיפור שלך. אתה עבדת בחינם, ואתה גם אוכל בחינם. מה קרה? בשכנות לאכסניה הזאת, לתמחו, עיקר אדם, שזיהה מרחוק אדם שהולך בכיוון, לקח אותו לעבודות אצלו. התמחוי נתן את זה בחינם. הכול לא ידע ודפק בדלת הלא נכונה. והוא השתאבד בו וסיפר לו שיש פה אוכל בחדר השני, כאילו זה החדר אוכל שלו. אמר לו בעל הבית, אתה עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. לא היית צריך לעבוד. היית יכול לאכול בחינם. אמר רבנו, כך זה האדם. הוא צריך לעבוד, אם לא יהיה לו אוכל. אם אתה תהיה, כמה שתהיה שלם יותר, הקדוש ברוך הוא יקל מעליך, יהיה לך את הפרנסה באופן קל יותר. אדם אוכל בחינם, והוא עובד בחינם. פרנסה נותן השם, אדם העומל ועמל בשביל המצוות שהוא עשה במרכאות. עכשיו כך. העניין של תפילה, כן. יש אחד מנהגי המוניות שאני נוסע איתו, הוא הולך בלי כיפה, לא נראה שיש לו איזה קשר שהוא לדעת. כל ה... הוא נוסע איתו בנסיעות שיש לפנות בוקר, אז הוא מחפש נהג שנוסע טוב ולא נרדם בדרך וגם לא משתולל בדרכים וגם בסדר. בסדר, שרון קוראים לו, גר בראשון. ואני נוסע איתו ביום שני, זה היה שלישי, אומר לי, תשמע הרב, יש לי סיפור לספר לך. בסדר, תספר סיפור. הוא יודע שאיתי מדברים דברים נקיים, לא נכנסים בכל הדברים האלה, וכמו שנהגי מוניות יש להם ברוך השם. הוא עובד מאחד החברות המשלוחים שנמצאים פה בארץ, כמו שיש ו-DS וכל מיני חברות, אז הוא עובדים איתו גם כן. ואחד מהלקוחות שלו היא עורכת דין מראשון, עורכת דין מצליחה, מצליחנית כזאת, כסף אין לה בעיה, רק היא לא נוהגת ודרכים ארוכות. שמע, שרון, יש לי נסיעה, הבן שלי יש לו יום הולדת, הוא משרת בעובדה, קצת רחוק מפה, ליד אילת, ואני רוצה להפתיע אותו, אני הכנתי איזה משהו טוב, אני אבוא עם החברים, יישב שם שעתיים, שלוש, עשו קצת פה ושם ושם ופה, ואחרי זה אני חוזר את הביתה. שרון, כמה זה עולה? 2,500 שקל. בסדר, אין בעיה, 2,500 שקל. נו, מתי הדבר הזה קורה? אומרת לו, בשבת. אומרת לו, לא, שבת אני לא נוסע. אומרת לו, שרון, מה קרה לך? אומרת לו, אתה לא נוסע בשבת. ממתי זה? מה קרה? בשבת אני לא נוסע. 2,500, שרון, זה לא... 2,500. לא נוסע בשבת. לא, לא, אני לא נוסע בשבת. יש לי דברים שאני... לא נוסע בשבת. אומר, זה... ביום ראשון... הוא מקבל ברחובות, מהמכון, שרון, אתה פנוי? כן. יש לנו נסיעה לאילת, ליוספטל. יש לנו משהו בהקפאה של קרח רבי 80 מתחת לאפס, עם סכין, משהו צריך לקחת איזה עבר, חצי שעה המתנה ולחזור. 2,500 שקל. אומר לי, תגיד לי, כמה נהגי מניות בחיים שלהם נסעו לאילת, הלוך וחזור? אם נסו חיכו שם יום, יומיים, זה שווה. חצי שעה, תשאל את החברים שלך, תגיד אם מישהו היה לו דבר כזה. אומר, אני לא חיכיתי שהשם ישלם לי, עשיתי את זה באמונתי. אבל השם הראה לי שהוא נותן לי את הפרנסה. זה היה אצלו לימוד, אני נדלק אצלו, נראה לאט לאט, הוא התקדם קצת. אבל הנקודה הייתה להבין שהקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. במלחמה של האדם, במלחמת היצר, במלחמת הקדושה, ובצרכים הגשמיים של האדם, ורבי נתן צריך לדעת שעיקר הכלים זה תפילה. אפשר לעשות השתדלות, מותר לעשות השתדלות, צריך לעשות השתדלות, אבל העיקר זה להתפלל. בין שאר העיסוקים שלי, אני גם מדריך חתנים, אחד מהדברים שאני אומר להם בשלום בית, שלפני שאתה מדבר עם האישה פעם אחת, תדבר 10 פעמים בורא עולם. אתה תראה, תבין מה אני אומר לך. למה? כי עיקר המעשה שאתה צריך, זה איתו. אשלך על השם יהבך, והוא יחלק אליך. מה הכוונה? הכוונה שתתפלל ופתאום תיפתח התקרה ותראה איך שאתה שטרות נורא. לא, אולי יש אנשים שזוכים גם לזה, אני יודע, מלאכים. אבל תדע לך שהוא ייתן לך את הכלכה, הוא ייתן לך את הדבר. הדבר הזה אמור בכל דבר שיש לאדם, רבי נתן אמר ביטוי כזה, בכל מקום שאני רואה חיסרון, או שהאדם לא יתפלל, או שלא יתפלל מספיק. כי אם הוא היה מתפלל כדבאי, הדברים היו נראים בצורה אחרת. וגם אם לא תמיד התפילה מתקבלת כמו שאדם רוצה, ישנם 5 או 6 או 7 סיבות למה התפילה של אדם לא מתקבלת, ואת זה אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור שנלמד בסעיף ו' בעריכות גדולה, מהם הסיבות שידועים לנו על כל פנים, חוץ מדברים שנעלמים מאיתנו, למה התפילתו של אדם לא מתקבלת. לפעמים הוא לא ראוי שתפילתו תתקבל, לפעמים הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טוב לך, אתה חושב שזה טוב לך, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טוב לך. לפעמים למשל נגזרת על אדם גזרת מוות, ואני חשוב כמת, ובגלל הדבר הזה כאילו פודים אותו ממוות, והאדם אומר, ריבונו של עולם, איפה הכסף? כמה אני מבקש על כסף? ריבונו של עולם אומר לה, תגיד, יש שיחה שרבנו אמר לאדם, או שלוקחים את הכסף מהאדם, או שלוקחים את האדם מהכסף, במה אתה בוחר? לא לכל אדם זה אמור, אבל יש אנשים שבמצב כזה תבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שכתוב בחובות הלבבות, 6 דברים בעניין אהבת השם, והחפץ חיים מוסיף על זה עוד כמה פרטים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, והוא יודע מה טוב לך יותר ממה שאתה יודע מה שטוב לך, אז תנח לו, הוא יודע מה טוב בשבילך. אבל שם טוב אומר, ובזה אנחנו נסיים, שהתפילה נמשלת לזריעת גרעין או לנטיית אילן. כשאדם זורע גרעין באדמה, זה אחרי כמה ימים נובט. אחרי שבוע, שבועיים מתחיל לגדול. אחרי חודשיים, 3, 4 חודש, תלוי איזה פרי, איזה ירק, יש פרי. ישנה חיטה, לוקח לה 5, 6 חודשים. ישנה מילנות שלוקח להם 2, 3, 4. ישנו אילן חרובי, שהוא נותן פירות פעם ב-70 שנה, כך כתוב בגמרא, חוני המעגל, כל הסיפור הזה. עכשיו האדם רואה שהוא... גרגיר אחד היה של באפפון, השני היה של עגבניה, השלישי של פלפל, והרביעי היה של עץ תפוחים. נשמע פה 3-4 חודשים יש פרי, פה הזקן הזה בקושי הוא מתחיל לגדול, מה קורה פה? כנראה זה לא יגדל, לא יגדל מזה שום דבר. כבר שנה כבר לא גודל כלום. אדוני, יש דבר שגודל. אם שמתם פעם שועית על צמר גפן, ראיתם כמה זמן לקח לו להוציא את הנבט שלו? מיד. יש כאלה שמנביטים זרעים, לצורכי בריאות וכו'. זה ממש ביום יומיים. אבל יש דבר שהפרי שלו לוקח הרבה זמן. אומר הבעל שם טוב, כל תפילה היא גרגיר ששתלת, זרעת. מתי זה יעשה פרי? המדרש אומר, יש תפילה שנענית ל-40 יום כמו משה, 3. ויש עד שאדם לא מוציא אותה מפיו, תכף הוא נענה, שנאמר, והיה טרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים, ואני אשמע. אחד מהדברים שאנחנו לומד במהלך התורה, זה שעצם הדבר שאדם מתפלל, הוא מתפלל ומשקיע כוחות ולא נענה, ודעתו קצרה כביכול, כועס, הוא מתאפק וממשיך להתפלל, זה גורם למעלה שהקדוש ברוך הוא גם כביכול מתאפק מחרון אפו, ועצם הדבר הזה שאתה ממשיך גורם לקדוש ברוך הוא להאיר פניו, ואדם מקבל את הישועה אליה הוא מצפה. אנחנו נסיים היום את השיעור בזה בעזרת השם, בשבוע הבא ביום רביעי ליל תענית אסתר, אנחנו נדבר הכנה לחג הפורים. בעזרת השם, בשמחה רבה, תודה לכם על ההקשבה.